ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הקטונו, אי הפעם אריק זילבר וניל קרמר מעמוד הודיני. תודה שבאתם, ומה רגע השבוע שלכם? אריק.
שבוע קשה, הרבה בשורות על שחקנים שנדבקים, שחקנים שלא הולכים לשחק. אין הרבה, לא היה הרבה דברים חיוביים השבוע, אבל אם אנחנו כבר פה בשמיני לשביעי 2020, אז אולי רגע השבוע זה להיזכר מה קרה בדיוק לפני 10 שנים, ההחלטה של לברון ג'יימס, השידור הטלוויזיוני, שלדעתי היה לו אימפקט מאוד גדול על הליגה, ואנחנו בהמשך הפודקאסט נדבר על זה. אז כן, אגב, גם הכתבה הראשונה שלי לכדור הכתום, הכתבה, יותר נכון השנייה, כן, אבל הראשונה הרצינית הייתה על ההחלטה. בהקשר של המעבר שלו ללוס אנג'לס, לפני שהיה ידוע מה יהיה. אז זה רגע השבוע שלי, שהלכתי 10 שנים אחורה בשביל לבחור.
כן, זוכר את הכתבה הזאת, עשית השוואה בינו לבין פול פירס.
נכון. זה לא בדיוק השוואה, אבל דיברתי על כמה מרגש היה לראות את פול פירס שהיה נאמן למועדון שלו, וכמה קיוויתי שלברון לא יעבור בסוף ללייקרס, אלא יישאר בקליבלנד. אבל לברון כמו לברון, תמיד היה מכונה תכליתית, ויש בזה המון המון לא טוב, והמון טוב גם.
אוקיי, ניל. רגע השבוע שלך?
רגע השבוע שלי זה שווינס קרטר אומר בחדרי חדרים, על פי שמועות, שאם באמת יש דיבור על בועה נוספת לקבוצות שלא התחרו, דיבור באוויר מאוד, אבל הייתה שמועה כזאת, והוא אמר שאם הבועה הזאת תתקיים, אז הוא ישקול לחיוב לבוא ולהופיע לעוד כמה משחקים, ובעצם לא לפרוש ולפרוש בבועה. זה מבחינתי המרגש לראות אותו עוד פעם אחת, ולא את השלשה הזאת שהוא קלה במשחק ההוא שנתנו לו של אטלנטה, שזה היה כביכול משחק הפרישה, כשהוא הבין את זה עם תחילת המגפה.
טוב, אתה שמעת את הפרק בפודקאסט שלו שבו הוא הודיע על פרישה?
אני לא שמעתי את הפודקאסט עצמו, ראיתי כן שהוא הודיע רשמית על פרישה, אבל תן לי לפנטז, אולי... אני מקווה כן, שהבועה קטנה לא תקרה, אבל...
לא, אז אולי. ממה שהוא אמר שם זה די, זה לא יקרה, גם אם תהיה בועה. והרגע השבוע שלי זה אחר בועה של אדם אחר. עכשיו, אני אוהד בוסטון, ושחקנים שעוברים בבוסטון, אני נוטה לחבב אותם ולהעריך אותם גם אחרי שהם הולכים, ולפעמים מסתבר לי שהם קצת מאכזבים. לא בהכרח על המגרש, אלא קצת מחוץ עליו, והפעם טרי רוזיר התראיין וסיפר על ה... עכשיו הוא בשרלוט, הבוס שלו זה מייקל ג'ורדן, והוא סיפר שהוא נורא התלהב מהריקוד האחרון, ושבריקוד האחרון הוא גילה שמייקל ג'ורדן והפולס עשו פעמיים טריפי. אני אגיד, מה?
מה?
היית צריך את הריקוד האחרון בשביל זה?
טרי שוקזיר.
לא, אני לא מאמין לך.
כן.
טרי שוקזיר, חברים.
אגב, אני חושב שזו דוגמה שכל פעם מעכשיו ועד עולם אני אזכיר, כשמישהו יגיד לי משהו על זה ששחקן כדורסל אמר ככה או ככה, ושהם תמיד מבינים או לא מבינים, אז אני אגיד לו, וואלה, טרי רוזיר היה צריך את הריקוד האחרון בשביל לדעת שפאקינג מייקל ג'ורדן לקח פעמיים טריפי. כן, וואו.
כן, זה עותיר אותי. אני קצת פחות מעריך את ארי רוזיר עכשיו. אוקיי, נתחיל עם הנושאים שלנו, והנושא המרכזי, והבועה באורלנדו. קבוצות ביומיים האחרונים התחילו להגיע, שחקנים אחרים התחילו, ממשיכים לעזוב. האחרונים זה ספנסר דינוידי, שצאת שהוא נורא נורא רוצה, אבל בסוף... עוד בדיקה יצאה חיובית והוא לא יכול, ברדלי ביל, ויקטור אולדיפו, שאני מדבר עליהם, אחרים לעומת זאת, מתחרטים, דווייט האוורד החליט שהוא כן מצטרף אחרי שהודיע שלא, אז איך זה נראה כרגע?
שמע, אני אגיד לך, לא כזה מפתיע, כאילו, קבוצות שאין להן סיכוי באמת לעשות כלום, לא מסכנות את השחקנים שלהם. איכשהו שחקן שהיה ממש אנטי ללהגיע, וממש, אתה יודע, דיבר בצורה די נחרצת נגד זה, איכשהו דווקא הוא מגיע, כי זה הלייקרס, כי יש סיכוי לאליפות, כי צריך אותו, כי שחקנים של קבוצות כמו וושינגטון, כמו הנץ, שלא ישתפו את שני הכוכבים שלהם, אז אין להם סיכוי, ועם דין וודי שפצוע בכלל, לא פצוע, שחולה קורונה, אז איכשהו הם מגיעים שם עם סגל מצחיק ומגוחך, ובתכלס אין להם סיכוי לעשות יותר מסיבוב ראשון, אז אני רואה, איך שאני רואה את זה, קבוצות עושות את השיקול הזה, ולפי זה פועלות, כאילו, לא משהו שהוא אובר דרמטי לדעתי, זה כן פוגע קצת בהתחלה, בסיבוב הראשון והכל, לא בסיבוב הראשון, במשחקים הראשונים, אבל אלה קבוצות שבסופו של דבר לא יגיעו לפלייאוף עצמו, וגם אם יגיעו, אז ממקום שמיני, אין לזה איזה אימפקט רציני, איך שאני רואה את זה.
אפשר, חשבתי על שני דברים תוך כדי הדברים שאתה אומר. קודם כל, התופעה הזאת היא תופעה של המזרח, כלומר במערב, ששם אנחנו יודעים שגם המאבק הוא פתוח לכמה, 4 קבוצות על מקום 8. השם הסגלים, למעט איזה טרבור אריזה כזה, בקבוצות המאבקים של הפלייאוף, כולם מתייצבים, כי גודל השעה, וגם אולי רוצים להפתיע, כי אם תהיה הפתעה באליפות, כמו שלצורך העניין קרה בספרד, אז זה יגיע מקבוצה שלא נגחת בחשבון, או לא הייתה מספיק טובה בעונה הרגילה, ופתאום יכולה להפציץ. עכשיו, הסיפור עם הוויזארדס וברוקלין, ברגע שהליגה נתנה את האפשרות הזו של אנשים כן התייצב, לא התייצב, זה היה ברור שיהיו קבוצות שכן, וזה לגיטימי לנצל את זה לצורך לא לפצוע את השחקנים שאולי תחת חוזה מחלבים מפציעה, שעל אחד מהם נדבר בהמשך, או שהן פשוט מבינות שהן לא יעשו יותר מדי, וזה יהיה בסדר, אנחנו נהיה קבוצות, נהיה לא בשר תותחים, אולי כן, אתה יודע מה, הם יהיו שם קבוצה שהתחממו עליה יפה, וכל קבוצה, נגיד, תשמח לשחק נגדה, של שיפור המאזן והביטחון העצמי, אני בטוח, בטח בסגלים המגוחכים, שנוצרו, בעיקר בצד של ברוקלין.
טוב, אדם סילבר
אמר... וושינגטון זה, וושינגטון בלי ביל, זה באמת, לא, גם פחות מברוקלין.
לא שאין ביל.
בדיוק, אז אתה לוקח את ה... שני השחקנים היחידים ששווים משהו לא משחקים שם, אז כאילו...
הם כבר הרימו ידיים על מקום 8, הם יעשו תחרות אורלנדו ו...
הסגל הזה הוא הכי חלש בליגה, אם לוקחים את שאר הקבוצות, נראה לי. בלי ביל. והלטבי.
טוב. אדם סילבר אמר שהוא ברעיון שהוא חושש שהבועה תתפוצץ. זה לא קצת כנות יתר?
הוא חושב או שהוא מפחד שהבועה תתפוצץ?
כן, או שהוא מפחד. זה קצת כמו מישהו הסביר את זה באיזה פודקאסט ששמעתי, שזה כמו שאתה בטיסה והמטוס נכנס למערבולת אוויר, ואז הטייס אומר לך בחרידה, תשמעו, אני מפחד שהמטוס עלול לקרות, להתרסק. תקשיב, זה לא מה שאתה צריך לשמוע ממנו באותו רגע. ברור לכולנו שזה יכול לקרות, אבל אולי אדם סילבר לא אמור להיות זה שעם יותר מדי כנות ברגעים האלה.
תראה, אני חושב שהוא מנסה, אתה יודע, איזשהו פעולת מנע, איזה להכניס קצת להיסטריה, קצת ל... אתה יודע, אולי הוא מרגיש אובר שעננות, השחקני NBA נדבקים כמו, באמת כמו זבובים, ואולי הוא מנסה, אתה יודע, להגיד, לא לעולם חוסן, כאילו זה... בסופו של דבר הדברים האלה ייפגעו, בסוף זה יתפוצץ.
אני חושב שאפשר להסתכל על זה בשני אופנים. אחד זה שעדיף תקנות יתר על הילות בערפל, ושהוא יגיד כן, לא, למה לחשוב על תרחישים כאלה, כשברור שהתרחיש הוא אפילו, אנחנו רואים את זה אפילו בליגה שלנו בארץ, שזה כבר מתחיל לקרות. אז זה דבר אחד. מצד שני, אפשר להסתכל על זה, וזה דווקא אני לא חושב שזה מה שאני אומר, זה מה שבעצם קורה, זה שהוא... לא מקסטח, אבל הוא אומר, מכין את השטח ליום שאם חלילה זה קורה, הוא יגיד, חברים, אני לקחתי זה בחשבון ודיברתי על זה, אבל לא היינו יכולים להשאיר את הליגה במצב של כיפאון ובלה בלה בלה. אז אין ספק, אני חושב שזו אמירה נכונה, הוא גם בהתנהלות שלו, זה לא מפתיע, זה לא אמור להפתיע אנשים שהוא נתפס בתור באמת קומישיונר מאוד חביב על השחקנים. הם אוהבים משהו בכנות שלו, זו דעתי.
אני אגיד לך עוד משהו, גם בלי להיכנס, בלי להבין את המניעים, אני בטוח שאם הוא אמר כזה דבר, הוא ספציפית, אדם סילבר, שהוא באמת מאוד מאוד שקול, זה עבר, אתה יודע, זה עבר תהליך חשיבה לפני, כאילו, התייעצות, זה אמירה שהוא זרק, אתה יודע, לא כלאחר יד. חושב ש... אתה יודע, שהוא חשב טוב טוב על המשמעות שלה לפני שהוא אמר אותה.
אוקיי.
כן, יש עושה מה על זה.
ויקטור אולדיפו, אנחנו יודעים, הוא לא ישחק, כי הוא לא קשור ב-100%, אבל הוא הצטרף לקבוצה שלו באורלנדו. שזה קצת במסגרת המעשים שלא ברור מה, למה. איזה סיבה יש לו לעשות את זה?
ניל, אתה רוצה לענות על זה?
כן, אני לא יכול להבין באמת למה, אבל דווקא זה שהוא נגיד בוחר לבוא ולהישאר ולא משחק לא משנה מה, מה המניע, אני חושב שהוא רוצה להראות או לתת איזשהו זריקת מרץ לקבוצה, עצם הנוכחות של השחקן הזה בחדר הלבשה או במתחם הסגור, אני חושב שזה יכול לעשות רק טוב מצד אחד, אולי יש כאלה שיקחו את זה לא טוב, כי הוא מה אתה עושה פה ולא משחק, מי אתה חושב שאתה, אבל בפן הזה של נקרא לזה חברתי-פסיכולוגי, הוא יכול מאוד לתרום, ולא יודע, להבין שאינדיאנה לא באה להעביר את הזמן כמו קבוצות במזרח, והיא אולי היא באה לקחת ברצינות הפלי-אוף, כמו רוב הקבוצות, יש לומר, אבל אני חושב שהנוכחות שלו זה בעיקר משהו אפקט פסיכולוגי. או אם הוא היה לא צריך לבוא כי הוא לא משחק, יש מצב. זה שהוא בא ולא משחק זה גם מאוד מוזר, אבל השפעות לטובה אמורות להיות לזה.
הוא די תופס מקום למישהו אחר מהקבוצה או מהצוות, כנראה לזה עוזר מאמן או מאמן כושר או משהו. לפצועים אחרים, אני לא בטוח שיאשרו לו, האמת.
זה בדיוק העניין, כאילו, אתה יודע, מבחינת הקבוצה אני יכול להבין את זה, ניל דיבר בהיגיון, כאילו, זה וואחד הצהרת כוונות, כאילו, תכלס. בסדר, הנה אני, לוקחים את זה בשיא הרצינות, עד רמת שהוא לא משחק והוא עדיין מגיע, אבל אנחנו פה מתעסקים פה בדברים קצת יותר גדולים, אני חושב שבאמת מי שלא חייב להיות שם, שלא יהיה שם, וזה כולל שחקנים כמו ויקטור אולדיפו שלא הולכים לשחק.
אגב, גם ברדלי פיל אולי בכל זאת יצטרף לוושינגטון, אבל בואו נדבר על ברדלי פיל, לכאורה הוא פצוע, הוא אומר שהוא לא השתתף בגלל פציעת כתף, זו פציעת כתף שהייתה לו קודם, ונזכיר שאחרי האולסטאר הוא היה עם 37, אז האם הוא באמת פצוע או שכמו שאמרתם, הוא הגיע למסקנה שאין לוושינגטון סיכוי והוא פשוט מבטל.
אני חושב שאם בסיטואציה אחרת, במצב אחר הוא היה מגיע, כן. אני חושב שבוא נגיד שאם לא היה סביב זה את כל הסיפור של הקוביד ופלוס ה... בוא נגיד פלייאוף רגיל, עונה רגילה, הוא משחק עכשיו. הוא לא היחיד שאתה יודע שפתאום רוכב על הפציעה, ואני לא חושב שיש לזה המון משמעות לגבי המערכת יחסים שלו עם וושינגטון, כן? אני חושב שגם וושינגטון לא חושבים שיש להם הרבה מה לתרום שם בבועה. אז סך הכל, עוד פעם, מהלך לא מפתיע בכלל, אתה יודע, אם עשו את זה כל מיני השבתות של שחקני מפתח בעונה בלי הסיפור הזה, אז פה וושינגטון שמגיעים להילחם על המקום השמיני במזרח, זה עם סיכויים נמוכים להשיג אותו, כן? ועם הגנה באמת מזעזעת ברמה היסטורית, ובלי ברטנס, אז כאילו, סביר להניח שגם איתו הם היו בסרטוטחים, אז זה די בזבוז זמן ואני יכול להבין את זה.
אני גם בגישה שהוא כבר... גם אם ברטנס היה לצורך העניין מגיע ומשחק, יש סבירות לא מבוטלת שהוא היה מקבל את אותה החלטה, כי כמו שאריק אמר והכל נכון, זה ברגע שקיבלת טעות, לא לבוא אם לא בא לך, ולא בא לך כי אתה מרגיש שאין לך מה לשחק, או לא יודע, אתה לא בזה... אתה לא רוצה להוכיח כלום או לא להיפצע, או פשוט כי אין לך סיכוי לעשות שום דבר או לקבל 4-0 בפלייאוף, באם תגיע לפלייאוף. אז כן, כאילו לא מפתיע בשום צורה. כן, זה מה שאני חושב על ההחלטה שלו, בנוגע ל... שנדבר על העתיד או ש...
אבל בנוגע ל... הנה, ברוקלין באמת יהיו בהרכיב חסר, אז דווקא יכלו לנצל הזדמנות ולהיכנס לפלייאוף. איתו הם כנראה היו עוברים את ברוקלין.
עוברים את ברוקלין ואז מה? מילווקי, 4-0?
אין 4-0.
4-0 ששוברים את ה-C שהם פירקו את דטרויט.
זה עדיין עוד כסף. ואגב, עוד כסף, יש מצב שהוא בהחלטה שלו נתן בונוס לדורנט, לדורנט ולקיירי יש בונוס על הגעה לפלייאוף, $1,000,000, והוא די, הוא כנראה בהחלטה הזאת די הבטיח את הבונוס שלהם. אגב, למה להגיע, כן להגיע וללכת לפלייאוף, גם לשחקנים אחרים יש בונוסים על פלייאוף.
ואגב, כל, כל השיטה הזאת של הבועה, כל ה... זאת אחת הבעיות שנוצרו, אני בזמנו התבטאתי, לא שאני הולך לטפוח לעצמי על השכם, אבל אני חשבתי שזה אמור להיות הרבה יותר מצומצם, כאילו, אתה יודע, גם מבחינת הקבוצות, משהו הרבה יותר מהיר, קצר, והנה אחת הסיבות למה. קבוצה, יותר מדי קבוצות שהוזמנו עם סיכויים מאוד נמוכים, והן משחקות מ... נלחמות על מי לא תיכנס, במקום על מי תיכנס.
טוב, אגב, אם דיברנו באמת על העתיד, אם הוא מבטר מראש, זה אומר שהוא התחיל להיכנס מהוויזר, יש סיכוי שהוא כבר מתכנן את הפרידה, או האם זה התחיל את התהליך, או שאין קשר ואני סתם מחליט
לך? אני חושב שזה עוד לא תחילת התהליך, של הפרידה, יש לו עוד שנתיים מובטחות איתם, 2021-2022, כשעונת 2022-2023 היא אופציית שחקן. זאת אומרת שהוא כרגע, אין אם כן יקרה איזה משהו, אני לא משחק, תעשו לי טרייד, הוא כרגע עם הוויזרדס והוא מבין את זה, וגם הם יודעים את זה, ואני חושב שאגב לקראת הדראפט המתקרב, פלוס ג'ון וול, ואם יחזור להיות ג'ון וול, חמישייה פוטנציאלית של ג'ון וול, ברדלי ביל, אולי דני אבדיה שמה עם רויה צ'ימורה סלש ברטנס ותומאס בריאנט, זה קבוצה שמאוד שווה פלייאוף. אנחנו מסכימים על זה שהקבוצה היא תחרותית והיא טובה, והספסל יקבל אולי איזה חיזוק, או בכל מקרה יתחזק. אז אני חושב ששנה, השנה, שנתיים הבאות, הם באמת הצומת דרכים עבור הפרנצ'ייז, גם עם החוזה של וול שהוא מאוד כבד. זאת אומרת, זה או שעכשיו תהיה לנו הצלחה מאוד גדולה עם ה... צמד הזה פלוס שחקנים נוספים, או שפירוק ובנייה מחדש, בלי ג'ון וול, בלי ברדלי ביל, אולי טרייד על ברדלי ביל עוד שנתיים. זה יכול להיות להרבה כיוונים, אבל אני חושב שבאמת הם צריכים לקבל עוד הזדמנות או שתיים שכל הסגל בריא, עם הבחיר הדראפט שתהיה להם, שתהיה כנראה גבוה, מאוד רוצה לראות את זה.
אני חושב שגם ברדלי ביל רוצה לראות את זה. אני לא חושב שהוא התייאש, ואני לא חושב שיש קשר בכלל. אם כבר, אני חושב שהוא שומר את עצמו, שהוא חושב, בדיוק ההפך, הוא חושב שנה הבאה יהיה ג'ון וול, תהיה קבוצה יותר טובה, יהיה על מה להילחם, למה להסתכן עכשיו בפציעה בשביל כלום, למה להתעסק עם זה עכשיו. וכן, שנה הבאה, תשמע, יש שם פוטנציאל מאוד מאוד יפה. אם וול וביל יסתדרו ביחד, שזה משהו שלא תמיד, כאילו זה לא תמיד עבד, אבל אם הם יצליחו להסתדר ביחד, יש שם כמה שחקנים מעניינים יחד איתם. אני, מוריץ וגנר נתן אחלה עונה עד עכשיו, גם שחקן מאוד מעניין מהספסל. יש שם הרכב מגניב, יש שם התקפה מאוד טובה הייתה להם השנה, וזה עוד...
אתה רואה אותם כמו פורטנד של המזרח? לילארד מקולום כזה? שיכול להיות?
תשמע, הם מאוד שונים מלילארד מקולום.
נכון. צמד גארדים שנלחם על הפלייאוף עם קבוצה, אתה יודע, עם כמה שחקנים טובים מסביב, והתקפה
תראה, מאוד... תראה, במזרח הם בטוח שווים פלייאוף, זה אין ספק. השאלה כמה גבוה. תראה, עד עכשיו הם די יכתבו ביחד. מצד שני, ברדלי ביל, כשג'ון וול נפצע, ברדלי ביל לא היה הברדלי ביל שהוא היום. אוקיי? הוא נהיה באמת... מאז פגרת האולסטאר הוא כאילו יצא במסע הערס, שלא הכנסתם אותי לאולסטאר, אני עכשיו מוכיח... ושופך עליכם 35 נקודות בערב, הוא הראה שהוא יכול לעשות את זה ביעילות מאוד גבוהה. ושוב, הוויזרד קבוצת התקפה לפרצוף העונה, בסדר? הבעיה שלהם זה הגנה רמה ברמה היסטורית, בסדר? עם ג'ון וול, עם כל מיני התאמות בקבוצה, הם יהיו, אתה יודע, א', ג'ון וול, כאילו, זה... הבדל הגנתי מטורף על איזיה תומאס, כאילו קשה בכלל להסביר כמה. אבל חוץ מזה, הם לא יחזרו להיות כאלה גרועים הגנתית, התקפית. הם כן יכולים לשמר את היכולת הזאת עם ג'ון וול, אפילו להשתפר. פורטלנד או לא פורטלנד, הם יכולים לדבר חזק, אז אני לא רואה סיבה למה ביל עכשיו, אתה יודע, ישבור את הכלים בדיוק עכשיו.
אוקיי, אתה נגעת בזה שהוא הפך להיות כוכב ראשי אחרי שהוא היה כינור שני, אתה חושב, איך זה יסתדר באמת כשג'ון וול יחזור? ג'ון וול, שאנחנו אגב עוד לא יודעים באיזה מצב יחזור, הוא יסכים להחלפת תפקידים שהוא זה שיהיה הכינור השני? כי איך שראינו, זה הקבוצה של ברדלי ביל, הוא הפך להיות כוכב. מרשים מאוד, מאוד יעיל, מאוד טוב, מוביל את הקבוצה קדימה. מה יהיה שם יחסי הכוחות?
אתם יודעים את מי הם מזכירים לי? אם כבר אמרת פורטלנד, לא פורטלנד, יוסטון.
יוסטון.
יוסטון, זה מאוד ארדן ווסטברוק.
צודק, יותר טוב.
וכמובן לא ברמה, ואני לא...
עם פערים יותר גבוהים, כן.
כן. כן, אבל מבחינת, אתה יודע, אתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, יש...
מקריאה והזריזות והתלטות.
כן, יש פה סקורר ברמה, באמת, הטופ של הטופ של הליגה, עם עוד שחקן שסופר אתלט, מוסר מלא אסיסטים, רץ את המגרש מהר, אתה יודע, יש קווי דמיון, וכמובן, עוד פעם, הגרסה פחות מוצלחת, כן? וואלה, אם זה יעבוד, אני חושב שזה תלוי גם במאמן, אני לא יודע, אני לא מאמר פה אפילו.
אוקיי, יש לך משהו להוסיף לי?
כן, דווקא אני חושב, אני מקווה גם, יש לי קצת חיבה אליהם, שהוא יחזור, הוא חוזר עם פציעה קשה, לא מדבר על ההחלקה, המקלחת. הוא מבחינה פיזית, כמו נגיד דרק רוז או שחקנים אחרים שנפגעו ביכולות האתלטיות, הם חזרו למגרש, הם פחדו יותר להיכנס, לעשות את החדירות ואת הדברים הווירטואוזיים שלהם, ויותר הם חיפשו או לזרוק או למסור. שבדבר הזה זה יכול מאוד להסתדר, כי הוא ירצה לשמור על עצמו, אני מניח שהוא לא יהיה רקלס כמו ווסטברוק, או שכן, ואז הוא יסכן את עצמו. לקבל את תפקיד הכינור השני, אני לא חושב שיהיה לו כל כך ברירה לאור המצב הקיים, לאור היכולת שהוא הציג, והוא היה יציב. זה לא היה משחק 1-50, משחק שני 10, זה היה בנקר 35 צפונה, משהו כזה. אז אני חושב שזה כן מאוד יכול להצליח, גם הוצאות וחדיר, כאילו, כמו שאמרת עכשיו, אמרת יוסטון, זה התחבר לי למודל הזה. פשוט שבן אדם יכול לחדור בצד ראשון מהיר, אם הוא יחזור בצד ראשון מהיר, ולהוציא חוצה לכל מיני קלעים מסביב. אז אני מאוד מקווה שזה יצליח, אבל זה עם גדול.
זה גם, אני אגיד לך משהו, החזרה מהפציעה בהקשר הזה, שאלת דרור אם ג'ון וול יהיה מוכן לקבל את התפקיד של הכוכב השני, אני חושב שדווקא החזרה מפציעה נותנת לו איזו אפשרות לרדת מהעץ. כאילו, אתה יודע, אם לפני זה הוא ראה את עצמו ככוכב הבכיר, הוא יכול, אתה יודע, לעשות לעצמו איזושהי רציונליזציה כזאת של, אני חוזר מפציעה, אני עוד לא ברמה שלי, אני בינתיים כן אשחק את תפקיד הכינור השני, כי גם יהיה לו קצת פחות ביטחון ביכולות שלו, והוא גם צריך לשמור על עצמו, כמו שנילה רב.
אוקיי, לנושא הבא, והמרכזי שלנו, יוסטון רוקט. וזה נושא שקצת ניתוחי כדורסל. בחמש על חמש האחרון, הם כמעט קראו פאחד כסוס השחור הפוטנציאלי, אז כמה באמת יש להם סיכוי לאליפות? ונתחיל איתך, ניל, בתור אחד שהשתתף בחמש על חמש הזה, לא?
נכון, השתתפתי בחמש על חמש. אני דווקא הייתי מהאנשים שנתנו לפורטלנד איזשהו סיכוי לעשות משהו.
מהאנשים, אבל... מהאיש.
האיש, כן. אחד המשוגע עם הקונספירציה. למה הם נבחרו לסוס השחור? אני מאוד יכול להבין, אני גם חשבתי על זה קצת אחרי למה לא בחרתי את זה, אבל זה היה אובייס מדי. כשיש לך שתיים השחקנים הכי טובים בליגה כיום, כל אחד לעמדה שלו בטח טופ שלוש, אפשר להגיד. אם הכימיה הזאת תמשיך ותשתפר כמו שראינו את ראסל...
מי זה השלושה?
מה זה?
מי השלושה?
לא, הצמד, הצמד של ווסטברוק ארדן.
כי אמרת שלושה.
מי השלושה לעמדה?
כן, אמרת שלושה.
כן, מי הטופ, כאילו טופ שלוש לעמדת
הרכז. לא, חשבתי, אתה אומר שיש להם שלושה.
לא, כוונה שניהם. כשיש לך את שני השחקנים האלה שהם באמת טופ שלוש כל אחד בעמדה שלו, וראסל ווסטברוק חזר להיות קצת ראסל ווסטברוק כמו שראינו, והמהלך, המהלך שהם עשו של הטרייד, עזר לו להיכנס עוד יותר לעניינים, ושארדן פשוט עושה מה שהוא רוצה. אני מאמין שגם בפלייאוף, ברור שהוא יעטו אותו אולי קצת, אולי, אבל הוא ימשיך להיות מכונה, והסגל שמסביב מתחבר ואוהב כנראה, אני בטוח, לא כנראה, שהם אוהבים את שיטת המשחק שלהם, הם מאוד 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 ממושמעים אליה, חקרתי את זה אפילו טיפה, אני יכול, אם אתה רוצה שאני ארחיב על, על המיקרובול, אם תיתן לי עכשיו או ש... אני גם בתור חובב סוני פלייסטיישן ו-NBA 2K, אף פעם לא הבנתי איך אפשר לשחק עם יוסטון רוקטס במתכונת של היום. אמיתי לגמרי. כי איך אפשר לשחק כשזה טאקר סנטר והוא פאוור פורורד, ומחקירה קצרה, קודם כל הנתון ההגנתי של יוסטון עם קפלה ועם לעומת קובינגטון הוא לא השתנה. נקודות שהם היו סופגים פר 100 פוזיישנים עמד על אותו מספר, חצי נקודה אולי יותר. ברייטינג ההתקפי הם קצת השתפרו, קצת הרבה, בסביבות ה-4 נקודות, שגם ככה הרייטינג ההתקפי שלהם עמד בצורה מצוינת בליגה, 113, כמדומני. עכשיו, זה מה כן יכול לעבוד, ברור שהכל מרווח, שווסטברוק חודר ופשוט מוציא החוצה, כי הוא יכול לעבור כמעט כל שחקן באחד על אחד, ואם לא הוא, אז ג'יימס ארדן. ושיש לך טאקר בפינה, או בחצי פינה, וקובינגטון, ודניאל האוס, או בן מקלמור, או כל שחקן אחר ביוסטון שיודע לזרוק, אז מבחינת כפית זה ברור שזה מצליח. הגנתית, האתגרים שבאמת נראים לעין, זה עניין הגובה והריבאונד, שבאמת יש להם חיסרון בריבאונד, אבל הפרימיטר דיפנס של הקבוצה הזאת, אם מסתכלים על השחקנים, בצורך העניין ווסטברוק, הרדן, אריק גורדון, במגרש, מבחינת פרימיטר דיפנס זה אחת השלישיות הכי טובות בליגה, מבחינה סטטיסטית, הם באמת ווסטברוק, וגם ארדן כשיש לו את שריר החשק ומתחשק לו לשמור, יודע לשמור ברמה סבירה מאוד. אז קודם כל מהבחינה הזאת של הגנה על הקשת, הם מסודרים. עכשיו, מה שהם עושים בשביל לתת עזרה אחד לשני, כשהם משחקים בצורה הזאת שהם נפרסים שלוש החוצה ושתיים יותר לפינות, זה שהשחקן לצורך העניין, אם יש חדירה מאמצע קשת השלוש לצד שמאל, אז השחקן שנמצא מימינו של המגן נותן חצי צעד רק כדי לסגור לו את נתיב החדירה, וככה בעצם נוצרת מסירה לצד שני, וההגנה היא מאוד מאוד זריזה. חשוב לציין שהם עושים חילופים אוטומטיים על כל דבר. כל דבר אצלם זה חילוף אוטומטי בהגנה, כי כשיש לך שחקנים כמו פי-ג'יי טאקר, וקובינגטון, וגם גורדון בצורה, בעניין הזה, סליחה, והרדן, זה בולדוזרים, הם פיזית מאוד מאוד חזקים. טאקר, כאילו, בין 35 רחמים עליו, איך כל משחק הוא צריך להתמודד עם הדברים האלה פיזית, אבל הוא באמת, הוא גוף מאוד גדול, מאוד גדול, והוא יודע לסגור לריבאונד טוב. קובינגטון גם, יש לו ממוצע של 2.2 בלוקים, אז שהוא ביוסטון, משהו, זאת אומרת, השחקנים האלה אוהבים לתת את הגוף, נותנים את הפיזיות, שהפאוור פורד והסנטר צריכים לתת, אמנם בחיסרון גובה, אבל זה לא שלא צריכים להתמודד. דווקא השחקן שהכי הרבה עשה להם בעיות במהלך העונה, היה מהיריבה שאולי הם יפגשו בגמר המערב או מתישהו בדרך, שזה אנטוני דייביס והלייקרס. דווקא איתו הם לא יבצעו פתרון, אבל מול רודי גוברט, מול יוקיץ', מול הרבה קבוצות, הם פשוט עשו שם פורפרות. היה, זה מדהים לראות את זה. אני מאוד אוהב את הכיוון שלהם. זה מה שאני חושב, וזו דעתי עליהם.
אוקיי, השיטה הזאת לדעתך היא תעבוד הלאה, או שזה היה פשוט ההצלחה של אמצע עונה, והעובדה שקבוצות לא ממש היו מוכנות וידעו להקל את זה?
אני עדיין חושב שזה קצת לא קונבנציונלי, כמו שהיה גם ב-2004, גם עם הסמול בול של גולדן סטייט, הם עלו פה על איזה משהו, אני לא יודע כמה הוא יהיה מוצלח, אבל כפי שזה נראה זה היה מוצלח למדי. ולרוב הקבוצות מתכוננים, כל קבוצה ברור שמתכוננים אליה בצורה ייחודית, אבל רוב המערכים היום הם כבר מאוד דומים, שיש לך סטרייט פור וסנטר, ואצל יוסטון זה פתאום משחק אחר לגמרי. אתה צריך להתרגל שהשומרים שלך, הסנטר היחסית כבד שלך, יכול להיות שאתה צריך לעשות התאמות לחמישייה איתם פתאום ספציפית, בגלל שהם אוהבים לרוץ ולחפש את השלשות כל הזמן. אני חושב שזה מאוד יכול לעבוד, אבל אתה צריך מצד שני קבוצה עם פרימיטר דיפנס מאוד טוב. לייקרס, קליפרס יכולים להתמודד עם הדבר הזה, אני גם חושב שהם, אם הם יהיו בכושר טוב, הם יעברו את יוסטון, גם הלייקרס, גם הקליפרס, בגלל שהמענה ההגנתי שיש להם לגרדים, וגם במשחק פנים, שאין להם שום סיכוי. אז חוץ מזה, שאר הקבוצות לדעתי יוסטון יכולה לתת להם פייט ולנצח אותם, את כל שאר הקבוצות במערב.
תראה, אני אגיד לך מה, כשאני, תוך כדי שניל דיבר, בלי, לפני שהוא אמר את השם של אנטוני דייביס, זאת בדיוק המחשבה שעלתה לי בראש. איך הקבוצה הזאת התמודד עם אנטוני דייביס? אז ניל אמר שהם לא הצליחו להתמודד איתו. תראה, שורה תחתונה, הם עשו שינוי כאילו סופר דרמטי, מבחינת רמת הקבוצה, לא מדבר על סגנון המשחק, רמת הקבוצה, הם עדיין אמורים להיות כאילו קבוצה, באזור המקום, 3-5 במערב, ואני חושב ששם הם נשארו, כאילו, עם כל הדרמה סביב השיטה, שזה באמת ניסוי סופר מרתק, בסדר, הגדיל להם את השינות, את השונות ההתקפית, הכניס את ווסטברוק לעניינים, והם עדיין השתפרו לא מספיק בשביל להגיד ש, שאני אסתכל ואני אגיד שיש להם איזשהו סיכוי ריאלי לאליפות. עדיין הולך עם הקבוצות מ-LA, כאילו, hands down, בלי לחשוב.
ואיך הם יהיו עם הצד ההגנתי?
גם בליגה ראו שכשזה עבד זה היה פנטסטי, וכשזה לא עבד זה היה קטסטרופה, פיניקס ריסקו אותם באיזה 30 הפרש. כן היה שיפור מלפני, אבל אני חושב שחלק מהשיפור, חלק מהעניין היה שהם מאוד יחזבו בתקופה לפני הטרייד. הם היו אמורים להיות יותר חזקים מהעונה, והם די דשדשו. הגנתית, אני תשמע, הרבה פעמים שמתי לב לזה, ששחקנים, שחקני הגנה כמו קובינגטון, דריימונד גרין, לא שהם דומים, אבל כן מצליחים להתמודד עם אתגרים, שחקנים עם אוריינטציה הגנתית טובה, ומבנה גוף מספיק חזק, גוף תחתון מספיק חזק, כן מסוגלים להתמודד, הם שחקנים יותר גדולים מהם פיזית, שהם לא אתלטים, בדיוק כמו הדוגמה של גובר ויוקיץ', בסדר, אבל יכולים לשמור מקדימה, יש מספיק דברים מה לעשות מול שחקן שלא יודע לשלוט בכדור מספיק טוב כמו גובר. אבל עוד פעם, אני לא רואה שום סיכוי, אני חושב על אנטוני דייביס ממש, זה, ניל אמר את זה, אמרתי, אנטוני דייביס ישפוך עליהם 40 נקודות במשחק, ואין להם מה לעשות עם זה. לא ימצאו פתרונות, אין לזה פתרון, הפתרון של זה יהיה
טייסון צ'נדלר קשישה.
בדיוק, או טייסון צ'נדלר, שזה באמת, זה לקחת ולזרוק את כל מה שבנית, או כל מיני ניסיונות להתאמות שיחשפו שחקנים אחרים פנויים, והלייקרס בנויים טוב, גם בלי אייברי ברדלי, הם עדיין בנויים טוב, בנויים חכם, ידעו לנצל את המאצ'אפ.
אז רגע, אתה אומר רק הלייקרס יכולים לנצח אותם?
לא, ממש לא, אבל שאלת אם יש סיכוי לאליפות, אז אני אומר לך, הנה אין, יש את הלייקרס, אין מצב.
אוקיי, חוץ מהלייקרס, מי עוד יכול לאיים עליהם בשיטה הזאת?
קליפרס. קליפרס.
כן, כמו שאמרתי, הם נשארו באותו אזור, בסדר? הם נשארו אזור 3-5, אז יוטה, אין להם את בויאן, כי הוא גמר עונה הזה בכלל. אני מסתכל על יוסטון, אני רואה הקבוצה מקום שלישית במערב. זה כזה דרמטי ממה שהיה, לא, עם כל השינויים, בסדר? הלייקרס והקליפר זה רמה מעל, לדעתי. אבל לך תדע, כאילו, אתה יודע, זה עונה מטורפת, לך תדע מה יהיה בפועל. אני לא רואה את זה קורה.
אגב, עובדה מעניינת, אף אחד לא, אני, בשבועיים האחרונים יש לי איזה, מתגבשת לי תחושה שיש לנו איזה סליפר טים, שהייתה אמורה להיות אי שם בלוטרי, והיא כרגע מקום חמישי במערב, אוקלאומה יכולה בכלל לעשות משהו בפלי אוף? יכולה? יכולה להפתיע, היא כרגע עם סגל מלא, לא?
כן, נראה לי שכן, פות תעצורות. לא, אני עדיין לא חושב שאוקלאומה סיטי יכולה לעשות משהו.
לא.
כל עוד יוסטון, עוד משהו על ה... עוד משהו שיש לכם להגיד עליהם, על יוסטון?
אני חושב שהניסוי כניסוי הוא באמת מעניין, ומעניין איך זה ישפיע גם על יוסטון וגם על המשך, גם על הליגה בעתיד, כי מיקרובול יכול להיות שזה... אתה יודע, אם הם כן יצליחו, אם... עזוב יעברו או לא יעברו, אם הם כן יצליחו להתמודד עם הגבוהים, כולל עם גבוה ברמה של דייביס, לא אומר לעבור, אומר, יצליחו להתמודד איתו ברמה שהוא לא יהיה הדיפרנס מייקר, זה יכול להיות פתח מאוד מעניין לשנים הבאות. בסדר? אבל כרגע, אני פשוט חושב שהם לא קבוצה מספיק טובה, כאילו, אתה...
אמרת שחקנים כמו דייביס, אבל כמה עוד יש לך בליגה שהם כמו דייביס? מה? אמביד? מי עוד? ברמת דומיננטיות ושליטה בכדור ו...
תראה, כששקיל היה, אז קבוצות שלמות בנו את עצמן, קבוצות שכיוונו לאליפות, בנו את עצמן בשביל לעצור את שקיל. אם קבוצה כמו יוסטון, אוקיי, יש אחד שיעמוד בדרכה, הם צריכים להתמודד עם האחד הזה. כאילו, אתה יודע, אם אתה מכוון לאליפות. אז נכון, אז הם יצליחו להתמודד עם כל השאר, ויגיעו לגמר ממערב ויפסידו לו. מה עשינו פה?
לא, אבל יש להם פה איזה אימור מושכל, ואם הלייקרס יעשו בתחתונים ולא יעלו שלב או שני שלבים, אז הם לא יפגשו אותו בכלל, ואז מה?
נכון, מסכים איתך בעיקרון, אבל אם הם לא יצליחו להתמודד איתו, אוקיי? אתה יודע, יש... יש לך עוד גבוהים מבחינת רמה, מבחינת איכות של גבוהים שמסוגלים להיות מאוד דומיננטיים. יש לך את אמביד בצד השני, יש לך את טאונס, שאם איכשהו, מתישהו ימצא את עצמו בקבוצה נורמלית. מה?
שיגיע לפלי אוף קודם.
כן, נכון, ברור. הנקודה היא כזאת, אם זה עובד, זה צריך להראות שזה עובד גם בשמירה על סנטרים ורסטילים חזקים ואתלטיים כמו דייביס. אם זה יקרה, בסדר, ועוד פעם, זה לא אומר שהם צריכים לעבור את הלייקרס, זה גם לא אומר שהם צריכים לשתק את דייביס, בסדר? צריך סך הכל לראות שהגבוה הזה, במקרה הזה דייביס, הוא לא game changer ברמה קיצונית, אוקיי? ואם זה ככה, אז יש פה פתח מאוד מעניין לעתיד. בכלל, יוסטון קבוצה כבר שנים, מורי... הפך את הליגה ליותר תוססת, כל הניסויים האלה בהחלט מוסיפים עניין. ושלא לדבר על זה שהם עבדו מעולה, כאילו אנחנו עדיין מדברים על הקבוצה שכמעט עברה את גולדן סטייט בסופו של דבר, הייתה מרחק של הרחקה של פול, עם קבוצה מבחינת איכות הרבה פחות טובה. אני מת שזה יעבוד אגב.
זהו העתיד של הליגה זה סק, אני מתחת לשני מטר. נותן קצת תקווה לכדורסל הישראלי, אני חייב לציין.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב על זה הרבה, אתה יודע, ישראל, דווקא נבחרת ישראל, פתחה משהו לפני שנים, בסדר? לא מבחינת הגבוהים דווקא, אבל הרכב של שלושה גארדים, שזה היה לא קונבנציונלי, וכשישראל עברה להרכב שלושה גארדים, היא תמיד שיחקה יותר טוב, אוקיי? אני זוכר שהיינו צריכים איזה ניצחון ב-4,500 נקודות נגד רומניה, והם שיחקו עם מורן רוט בתור גארד שלישי, וניצחנו את רומניה באיזה 4,501 נקודות, וזה עבד פשוט מעולה. הרעיון של יותר מובילי כדור, יותר הנעת כדור, ראינו את זה כבר פה.
נו יפה. אגב, אני זוכר את זה מימוי של ויינקראפט בשנות ה-90, לשחק עם שלושה גארדים. אבל הוא אגב היה אוהב לשחק שלושה רכזים ושני סנטרים. פשוט הייתי כל מי שבאמצע. טוב, ואגב, זיכרונות נוסטלגיים. אז דיברתם על ההחלטה של לברון ג'יימס. טוב, ברור שזה אירוע מכונן והשפיע המון, כולם דיברו על זה, כולם ברור. בואו נשתדל לצאת מהבנליות. מה יש לכם להגיד על זה? באמת, להוסיף.
ביזנסמן למופת. לא, סתם, אבל קראתי איפשהו שהפור של לעשות מזה שידור טלוויזיוני, הוא טוען עקרונית שהוא קיבל את ההחלטה איזה יום לפני או באותו בוקר לעשות את השידור של ההחלטה. לא יודע, לא, אין לי יותר מדי מה להוסיף על זה כבר. באמת, כשזה קרה בלייב והתגובות היו במקום, וגם שנים אחרי זה, עובדה, 10 שנים עברו, וואו, זה... וואו. כמה עברנו מאז, זה שינת הליגה, כן, ומאורעות מהסוג הזה כבר לא יהיו, שום סיכוי.
נכון, גם הוא כבר...
הוא כבר כן, הוא סיים עם זה, ובתור השליט של העשור, עשור וחצי האחרון, אז אף אחד לא יעז לעשות משהו שקרוב לזה.
זהו, גם הוא אגב, מכירים את הסיפור שהוא, זה היה ריפרור. א', יש עכשיו את הסיפור שהרעיון למשדר הזה הגיע מאיזה תגובה לטור של ביל סימונס ב-ESPN,
תגובה בטוויטר, נכון? לא?
לא, תגובות באתר.
קומנט בזה?
כן. והמשפט המפורסם של I'm taking my talent זה רפרור לקובי. וקובי בתיכון, בסוף התיכון, עשה מסיבת עיתונאים, שבה הודיע, שבה היה התלבטות אם הוא הולך למכללה, ואם כן באיזה מכללה, ואם הוא לא הולך למכללה, אם הוא הולך ישר ל-NBA, ושם קובי אמר, I'm taking my talent, ואם רואים את, את מסיבת העיתונאים ההיא של קובי, ורואים את החלקים של לברון, רואים בבירור של לברון כן מחכה מאוד את מסיבת העיתונאים ההיא של קובי. גם המשפט הזה, גם הרבה דברים שם. הם די היו חיקוי של המסיבה של קובי, איכשהו נשאר לנו ש-I'm taking my talent to למשפט של לברון. יש לכם עוד איזה משהו על זה? אריק, אתה בתור רגע השבוע שלך?
תשמע, אפשר לדבר על זה שעות, אבל תכלס הנושא הזה נטחן כל כך הרבה מכל זווית אפשרית. כן, אני, מבחינתי זאת הייתה, אז לא שנייה את השידור החי, המהלך עצמו, היה איזושהי התחלה של עידן, שמצד אחד, המקום הזה של שחקן ש, אתה יודע, עוזב בצורה כזאת בוטת הקבוצה שבחרה אותו, שמבחינתי, סוף הנאמנות נקרא לזה, אבל מצד שני, איזושהי אמירה של לקיחת האחריות לקריירה של השחקנים בידיים שלהם, יש לברון הוא דמות מבחינה חברתית, המהלכים שלו בקריירה מצד אחד היו מאוד מאוד מחושבים, אבל יש בו משהו מאוד פורץ דרך מבחינה אידיאולוגית, כאילו מאוד אני מול הקבוצה, אני מול הבעלים, שפתאום אתה יודע השחקנים עושים מהלכים ומנהלים את הקריירה שלהם, ש אתה יודע, מרגישים הרבה יותר כוח לשחקנים היום, ממה שהרגישו פעם. אני חושב שהוא התחיל פה מהלך מאוד, מאוד חזק ברמת המקרו. וזהו, האמת שגם זה נידון כבר הרבה פעמים. אין הרבה עוד מה להוסיף. כאילו יש מלא, אבל זה, הכל כבר בנאלי.
יש לי דווקא נקודה לסיום על זה. ממש נקודה לסיום. אני חושב שכל הסיפור עם ההחלטה והאלופה שהייתה שנה אחרי ההחלטה, הפך את האליפות הזאת למאוד מאוד מאוד מרגשת. יש הרבה אנשים רצו אותה, למרות שהם לא היו עדי דלס. אתם מסכיבים?
כן.
כל המהלך הווילני במרכאות, שפתאום התפוצץ לו מול פרנצ'ייז פלייר, שלא עזב את הקבוצה שלו ליום אחד, זה היה מאוד צדק פואטי, וגם אני מאוד שמחתי שזה קרה.
ברור, ועוד כשזה כזה שחקן מדהים ממול.
אז זה ככה נקודה לסוף, זה היה כיף.
אוקיי, נעבור לשאלות גושים. ברק מונק שואל, האם נראה בעקבות הסיטואציה בבואה שינוי ממגמות מסורתיות בפלייאוף? למשל, האם קבוצות ישחקו ברוטציה יותר רחבה מבדרך כלל?
מגמה, שינוי מגמה מסורתי דווקא, אני חושב ששחקנים שפשוט יהיו הכי בכושר, בטח במשחקים הראשונים הם אלה שישחקו. שחקנים לא כולם יחזרו באותו כושר משחק, חלודה, אז אולי כן בהתחלה במשחקי חימום האלה לפני הכניסה לפלייאוף, לפחות לקבוצות שבטוח בפלייאוף, ייתנו לשחקנים פתאום נראה כנראה ג'י אר סמית קצת לפני הפלייאוף, או החתמות כאלה ואחרות, נכניס אותם לעניינים. בקבוצות כמו ניו אורלינס וממפיס ופורטלנד ואפילו סקרמנטו, אני חושב שדווקא הולך להיות שם ריבוי דקות של השחקנים המובילים, כי הם כן במלחמה על משהו.
אוקיי.
אני מניל, אני לא חושב שיהיה פה איזשהו הבדל משמעותי כשזה יהיה המאני. בהתחלה כן, יכול להיות. בטוח מהקבוצות שלו... ברוקלין ישחקו עם מלא שחקנים.
כן. שאלה איזה, אולי אפילו אני ואתה. שאלה נוספת של ברק מונק, בהנחה שיש לו עוד כמה, אז תהיו סבלנים. בהנחה שייקח זמן אולי ארוך מדי לשחקנים להיכנס לכושר קריאה, האם אולי נראה שקבוצות ילכו יותר על בטוח, למשל פחות זריקות לשלוש?
כן, אני לא, ממש לא, אני לא חושב שיש... א', המחשבה הזאת של הלכת יותר בטוח לזרוק פחות שלשות, הרי כל הרעיון של השיטה היום, כאילו הסגנון משחק היום בנוי על זה שזה יותר יעיל, אז אין סיבה ללכת על משהו פחות יעיל, כי הוא מה יותר בטוח בזה. לא חושב שיהיה איזה שהם שינויים אסטרטגיים בסגנון משחק.
אני האמת גם לא הבנתי למה שקבוצות יעדיף הולכת על... מה זה בטוח? בטוח מבחינה דווקא רפואית, אולי זה פחות למשחק בתוך הצבע, השחקנים יכולים יותר לקבל מכות להיפצע, אבל מחזק את כל מה שאריק אמר, השלשות היום זה הדיבור, פתאום גארדים מוצאים את עצמם, לוקחים ריבאונד שהם לוקחים ריבאונד מהחטאת שלשה ארוכה של חבר שזרק, אין באמת סיבה, כבר הסגלים די הולחמו לארבעה שחקנים עם כליה, אפילו חמישה. לא עכשיו נראה איזה שינוי אחורה, לדעתי.
אני רוצה רק להוסיף דבר אחד, כי איכשהו תמיד בשיחות האלה, שינוי סגנון משחק מדברים על שלשות. המשחק היום הוא לא רק שלשות, אוקיי? מי שיבדוק טיפונת, ואפילו ממש לא הרבה, יראה שאחוז הנקודות שנקלע היום בצבע לעומת שנות ה-90, זה אותו אחוז, אוקיי? לא האחוז הקליעה, אחוז הנקודות מתוך סך הנקודות. עדיין הולכים על הפנימה, אוקיי? בחירת הזריקות היום היא הרבה יותר חכמה, וזה אומר יותר שלשות, בלי מיד-ריינג' ארוך, כמה שפחות מיד-ריינג' אם הוא לא פנוי, וכמובן, תורה שלמה שאי אפשר להעביר אותה בכמה מילים, אבל זה לא זורקים היום שלשות וזהו, והואיל וזה ככה, אז עוד פעם, אין שום סיבה שמשהו ישתנה.
תודה על זה. ויש שתי שאלות שלו שאני אחבר, בהנחה שהבועה תצליח להסתיים, ולא יהיה חיסון לקורונה בעתיד הקרוב, כיצד תראה העונה הבאה, האם יהיה ריאלי לעשות בועה לעונה שלמה?
בועה לעונה שלמה, התשובה היא לא. גם בגלל שזה התפוצץ הרבה לפני, זה סופו של כל בועה בגדול, וגם מבחינה, שוב, פסיכולוגית, לנעול את כולם, יש פה אנשי משפחה, יש לנו אגב... אמרנו רגע השבוע, גורדון אייוורד אמר שאם פוסטון יגיעו לגמר המזרח, אז הוא ילך ללידה של הבן הראשון שלו כנראה צפוי להיות, גורדון ג'וניור. אז העניין הזה של לבודד אנשים לגמרי מהחיים, לעונה שלמה, לא, זה שום סיכוי, לא רואה איך בועה יכולה לקרות במציאות. מה הפתרון האלטרנטיבי? לא יודע, עוד לא חשבתי, בוא ננסה ליהנות מה... בועה שמגיעה, שתעבור בשלום, ונחשוב על העונה הבאה בקרוב.
תשמע, זה קצת מפריע לי שאני מסכים, ואני וניל מסכימים יותר מדי על דברים בפודקאסט הזה, אין בכלל, זה היה שום כסח, שום דבר, אבל אני לא... המציאות כל כך מוזרה, קשה לי כי זה, אתה יודע, קשה לנחש מה יהיה עוד חצי שנה. קשה לראות איך בארצות הברית עוד דברים התפתחו עם, עם הקורונה. בועה לשנה שלמה זה בטוח, זה לא, זה מחשבה לא, לא סבירה. לא יודע איך הליגה תהיה, תשמע, אני לא יודע איך שנת הלימודים תהיה שנה הבאה, אני מורה ואני לא יודע איך אני אלמד שנה הבאה, אם זה חלק בקפסולות, חלק, חלק בזום, אז כדורסל
אישה... מורה ומחנך בישראל.
מורה, אכן. איך ישחקו כדורסל? סולו דיו סאבה, אני אין לי מושג, ו... בוא נחזור לראות קצת כדורסל לפני שאנחנו מתכננים את העונה הבאה, לעזאזל.
אוקיי, טל קנן שאל, אנחנו רואים קבוצות שנחלשו משמעותית בעקבות אי הגעה של שחקנים, כי התגלו חולים מקורונה. איזה קבוצה לטעמכם נפגעה בצורה הכי משמעותית? נטו שחקנים שלא הגיעו בגלל קורונה. והאם החיסרון הזה של הרבה שחקנים שווה את החזרה של העונה? והאם יש סיכוי שהחזרה לבועה תשפיע על היחסים בין הליגה לבין השחקנים?
טוב, אני אתחיל עם השאלה האחרונה, כי... האמת שחשי, יצא לי לחשוב על זה. אני חושב שדווקא גם עם הבועה, הסיכוי של החזרה, עצם זה שיש בועה וחוזרים ויש הסכמה רחבה של כל השחקנים למטה סוררים, זה דווקא מקרב בין הליגה לבין השחקנים, כי גם השחקנים מבינים שדווקא בזמנים האלה שאנשים צריכים, צריכים ליצור איזשהו משהו מדיה תרבותית, קצת ספורט, קצת... תחביבים שאנשים נמצאים במצבי רוח ירודים, אז זה מאוד חשוב להחזיר, לנסות להחזיר את החיים לשגרה, כי המגפה הזאת הייתה ותהיה כנראה לזמן הקרוב. אני חושב שזה דווקא יחמם את היחסים בין השחקנים לליגה. פגיעה משמעותית נטו של שחקנים שלא הגיעו בגלל קורונה, בגלל שזה קבוצות רובם שלא רוצות כל כך לשחק, מצד המזרחי אז אין... אפשר לדבר על ויקטור אולדיפו בצד של המזרח, בצד של המערב, אני יכול לחשוב רק על באמת על ברדלי ביל, ווילי קוליסטיין לא באמת, אולי בקטנה, וטרבור אריזה מפורטלנד, שזה לדעתי אולי החסרונות הכי משמעותיים שהקבוצות האלה מביאות, או שכל קבוצה אחרת מביאה. האם החיסרון של, של הרבה שחקנים שווה את החזרה של הליגה? החיסרון של השחקנים הוא מבחירה, הרוב המוחלט. ככה שאין פה באמת עניין של שווה לא שווה, בסוף גם השחקנים האלה מקבלים ביקורת, כמו שברטנס קיבל את הביקורת מפורנייר שהוא לא רוצה לשחק, אז הם צריכים לחיות עם ההחלטות שלהם, וזה לא עניין של אם שווה, זה היה צריך לעשות את זה.
אוקיי.
אריאל
בנדר שואל, אתם חושבים שניק נבס עדיין יכול להוביל את הרפטורס לגמר? בשנה שעברה עם הגנה הגאונית הוא הצליח לעצור את יניס, יכול להיות שהרפטורס יתנסו למוד אחר בפלייאוף וילכו עד הסוף? אריק?
לא, לא. פורטלנד. טורונטו קבוצה מגניבה, מצוינת, אין להם את קוואי, זה יותר מדי, עם כל ההשתפרות של שאר השחקנים, הם לא ברמה של מילווקי. אגב, לא רק מילווקי, כן, אבל הם לא, זה ייגמר באיזה חצי גמר, מזרח, מכובד, מאוד, הם לא קבוצה של גמר.
כן, גם נזכיר שהתרגיל העיקרי של ניק נרס שנה שעברה ליאניס היה לשים עליו את קוואי, זה משהו
כן, בדיוק, זה... העובדן של קוואי זה לא עוד שחקן, זה שחקן שנתן את אחד הפלייאופים הכי מרשימים בהיסטוריה, אוקיי? בהיסטוריה. 30 נקודות שלו באיזה 60% טרו שוטינג, משהו באמת סופר מטורף, יציב לאורך כל הסדרות, פלוס שחקן ההגנה אולי הכי טוב בפלייאוף הזה. אתה לא מחליף את זה בזה ששאר השחקנים שלך נהיו יותר טובים, זה לא מספיק, כאילו, הם קבוצה סימפטית, הם קבוצה טובה, הם הפתיעו כמה הם היו טובים עם העבדה הזאת, אבל זאת עבדה גדולה מדי, ולזכור שאיתו הם היו צריכים סל במשחק שביעי נגד פילי בשביל לעבור אותם, סל בשנייה האחרונה, כאילו, אז אנחנו, גם איתו זה לא, כאילו, הם היו הקבוצה הדומיננטית בליגה. או במזרח בכזאת צורה ברורה. השנה שבוסטון נראים הרבה יותר טוב, אני חושב שיש כמה קבוצות שיותר טובות מהן.
דווקא פה אני לא אסכים איתך.
יופי.
כל כך רצית. קודם כל, מבחינה הגנתית, השלד של לאורי, עכשיו זה נהיה ון בליט, ואיבאקה וסיאקם, זאת רביעה הגנתית אתלטית, זריזה, גם קצת פיזית, אולי קצת קטנה בקו האחורי, אבל ההגנה הזאת של ניק נרס ושיטת המשחק ההגנתית, גם אמרת קוואי 30 נקודות, נכון, בפן ההתקפי אין תחליף, אין שום קבוצה שיש לה תחליף, אבל דווקא בפן ההגנתי הקבוצה הזאת כן יכולה להמשיך לעשות צרות, גם יש שם את אוג'י אנובי בסמול פורורד, שהוא שומר לא רע בכלל.
שומר מצוין.
אוג'י אנובי,
נכון, כן. אז אם אתה מסתכל על החמישייה שלהם, אתה לקחת את קוואי ושמת את אנובי, כמה, כאילו יש ברור, קוואי
שומר... אננובי.
כן, אננובי, סליחה. אז אומנם יש פער, אבל זה לא עכשיו, אתה יודע, יש לך שחקן שלא עושה הגנה, זאת אומרת, בבחינה הגנתית, אני לא באמת חושב שהם לא מסוגלים עכשיו לנצח קבוצות by the defense, דווקא זה משהו שחסר נראה לי, היום הקבוצות שאנחנו רואים הן אוהבות, יש להם התקפה מאוד מאוד טובה, ודווקא לראות עכשיו אולי קבוצה, שאולי כן תגיע לגמר, לא אומר לך גמר NBA, גמר המזרח, ביום הגנתי מאוד מאוד טוב, שגם מרק גסול שמה, ויש לך את נורמן פאוול, ואת דייביס הרכז שלהם, הם יכולים, מבחינה הגנתית, אין שום סיבה שמשהו יחרוק שם, התקפית, זה משהו אחר.
השאלה הייתה אם הם ילכו עד הסוף, לא האם הם יגיעו לגמר המזרח.
נכון, עם הגנה, והשאלה גם אמרה, עם הגנה גאונית, אז אני חושב שההגנה הגאונית הייתה ונשארה, עובדה שהם באיזה מקום הם? סטנדינג, המקום שני, כן, מקום שני בקונפרנס. כשהם איבדו שחקן של 30 נקודות בפלייאוף וכמה, 26 בעונה רגילה, לא זוכר כבר כמה, אז חטא למאמן, לא? אפשר ל...
בטח לא, הם קבוצה מדהימה, אני לא אומר שלא. השאלה הייתה, האם הם יכולים ללכת עד הסוף? לטעמי, חד משמעית לא. אוקיי? אני לא רואה אותם עוברים את מילווקי, אני לא יודע איך הם התמודדו. עם כל זה שההגנה שלהם מצוינת, והם יכולים, אתה יודע, לעשות טראפים דומים על יאניס, כמו שהם עשו שנה שעברה, אבל יאניס גם קצת השתכלל מבחינת סגנון המשחק שלו, זורק יותר טוב מבחוץ, וגם חסר להם את קוואי, שהוא לא נשכח, הוא השומר אישית אולי הכי טוב בליגה. אוקיי? אז נכון, אנונובי תחליף סביר, וזאת קבוצה הגנתית באמת מצוינת ומגוונת, לא רואה אותם משתלטים על יאניס בצורה שקרובה למה שהם עשו שנה שעברה, וכמובן, אם כבר הם מגיעים לגמר, אני... לא, יודע מה, אני לא רואה אותם מגיעים לגמר, בסדר, לא...
אז מי כן יכול להשתלט על יאניס? אתה אומר, אני לא רואה אותם. יש קבוצה שמסוגלת יותר טוב מהם? במזרח? מי? מיאמי? מי? כאילו, לא יודע, אני מסתכל, אני לא... מי? בוסטון?
לא יודע אם יש קבוצה שמסוגלת לעשות עבודה יותר טובה מהם על יאניס במזרח, אבל הואיל ואני די נעול על זה שמילווקי יגיעו לגמר, אז זה פחות קריטי.
אבל אנחנו מסכימים שאת פילדלפיה ואת כל מי שמתחתם יכולים להעיף. חוץ ממילווקי...
לא, פילדלפיה העונה לא כזה פקטור.
את הסלטיקס הם יכולים לנצח בסדרה? את
יכולים, כן. אני חושב שלסלטיקס יש... כן, יש יתרון איכותי, ואני חושב שבסופו של דבר, למרות שטורונטו יכולים לנצח אותם, אני חושב שהסלטיקס ייקחו אותם.
אני גם חושב שזה יקרה, אבל בואו נראה.
אוקיי, שאלה לסיום, זרית, כי אנחנו קצרים בזמן. עכשיו, נתן בורנשטיין מהטוויטר, עכשיו כשנועם דוברת והמדר מראים ניצוצות ממה שמחכה לנו מהם בעתיד, מי לדעתכם יכול להתאים יותר ל-NBA?
אריק, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא עקבתי אחרי נועם דוברת מספיק בשביל לתת פה חוות דעת, אני לא חושב שים הדר מתאים ל-NBA, אז אני מניח שגם דוברת לא, אבל אני באמת לא, באמת לא הבן אדם לשאול.
אוקיי, ניל?
בנוגע לאדון דוברת, צריך לתת לזמן לעשות עוד קצת את שלו, לדעתי זה עדיין מוקדם מדי, כמו שכשאבדי היה בן 15-16, אמרו עליו NBA, והוא היה רק עושה דברים בהפועל רמת גן, או בליגת ילדים באמת. בנוגע לים מדר, אני שוב צריך פה להיכנס ולא כל כך אסכים איתך, כי כרגע, נכון, הוא לא שווה... אולי סוף בחירת סיבוב שני, כי לא יודע, זה מה שנותנים לו שם. הוא גארד, אם אתה מסתכל עליו כפוינט גארד, 1.90 מטר, קצת יותר מ-1.90 מטר, הוא עדיין מאוד צנום, אבל הוא מאוד זריז, שליטה בכדור פנומנלית, מוסר מצוין, קליעה עדיין קצת שבורה.
קליעה בעייתית, בעיה נכון, בפיזיות.
נכון, 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 זה צודק. אמרתי, כרגע לא, זה לא נכון שהוא בגיל של... שהוא מאוד צעיר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לדבר עליו עוד שנתיים, שלוש, גם עכשיו שהליגה הישראלית חזרה מהפגרה, הוא התחיל לפתוח בהפועל תל אביב ולקבל דקות משמעותיות, אז בואו נראה אותו שנה הבאה, שנה, שנתיים, בהפועל, אולי בקבוצה יותר גדולה, שמשחקת במסגרות אחרות, חוץ מהליגה יעשה גם דברים, ואז נוכל להתחיל לדבר, אולי, אתה יודע, לא עכשיו בחירת דראפט, אבל... למה שהוא לא יגיע כמו שגל מקל הגיע לדלאס? זאת אומרת, הדלתות תמיד פתוחות.
אוקיי, תנו לי שם, כל אחד מכם. ים הדר או נועם דוברת. ניל, תן לי שם אחד.
ים הדר.
סבבה. אוקיי, נסיים בזה. זה היה יפה ששניכם ראיתם מתואמים עם ים הדר. נסיים בזה. מילים לסיום, איפה אפשר למצוא אתכם? מסר לאומה.
מסר לאומה? שיהיה לנו זה, סוף סוף נזכה לראות כדורסל, ויאללה.
יש לי מסר לאומה לכל מי שמחפש עדיין מה לראות. יצא סדרת דוקו, מיני סדרת דוקו, אומנם בפייסבוק ויוטיוב של עמוד שנקרא קלאץ' פוינטס, סדרה דוקומנטרית על האליפות האחרונה של הלייקרס ושל קובי בריינט, מי שעדיין מחפש קצת מה לראות. יצא הפרק השני, פעם בשבוע 10 דקות, תהנו לכם, זה אחלה של דבר.
אוקיי. ביי, וניל, תמצא אותו בעמוד שלו, הודי ניל. אז תודה שהצטרפתם, וביי, תודה שהזמתם.
ביי, ביי, ניל.
ביי, ביי.